שלום וברכה, יום טוב, שבוע טוב, אנחנו בשיעור החומש היומי, ראשון של כי תישא. והקריאה של ראשון בכי תישא היא קריאה ארוכה, נבחנת, מתחילה בפרשת שקלים, שכבר עסקנו בה לפני שבועיים. עוברת דרך הכיור, ממשיכה עם שמן המשחה ועם עוד דברים, הכלים, כלי המשכן, ואחר כך עוברים לעגל. ומכל הדברים הגדולים הללו אני מבקש לבחור הפעם לעסוק בפרשייה קצרה אחת, הכיור. פסוקים מובילים על הכלי האחרון שמשום מה, וזאת תהיה השאלה הראשונה שלנו, לא עסקו בו במקום שצריך היה לעסוק בו, בכלי המשכן. פסוק י"ז בפרק ל' בפרשת כי תישא. ולדבר אדוני משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, וגישתם אל המזבח לשרת להקטיר אישי אל אדוני. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם. לא ולזרעו לדורותם. וברשותכם, כמה שאלות. הראשונה שבהן כבר עמדנו לה. מדוע בחרה התורה לדחות את פרשת הכיור, שהוא כלי מכלי המשכן, מהפרשה הרגילה שבה עסקנו בכל כלי המשכן? בפרשת תרומה, כזכור, הזכרנו את כל הכלים, את הארון ואת השולחן ואת המנורה, ואת כל הכלים, כולל היצידות והקרסים והקרשים, נכון? הכל. למה נדחה הכיור מפרשת תרומה? הוא כלי, הוא כן כלי מכלי המשכן. הרמב"ם מגדיר את הדברים שהם עיקר בניין הבית. בהלכות בית הבחירה בפרק הראשון כתוב הרמב"ם, ואלו הם הדברים שהם עיקר בבניין הבית. והוא מונה את הקודש וקודש הקודשים, ואז הוא כותב, ועושים במקדש שבעה כלים. מעניין מאוד, שבעה כלים. מזבח לעולה, כבש, כיור וחנו. הוא נמצא במקום מכובד מאוד, אז למה הוא לא מופיע בתוך פרשת הכלים? על השאלה הזאת, התשובה המקובלת, והיא מופיעה בכמה מהמפרשים, כך אומר פה רבי עובדיה ספורנו למשל, שהתשובה לשאלה הזאת היא מפני שכוונת המשכן היא להשכין שכינה בו. ואילו כוונת הכיור, בשונה מכל הכלים האחרים, היא להכין את הכהנים לעבודה. וכיוון שזהו כלי שכוונתו היא הכנה, לא שמו אותו בתוך כל הכלים. תשובה טובה, פשוטה. אבל אם כך, באה השאלה הבאה, והיא בעצם סיום השאלה הראשונה. אם כך, למה זה נדחה הנה לפרשת כי תישא? עוד נעסוק בכיור גם בפרשת ויקהל בשבוע הבא, וגם בפרשת פקודי. ושם נדבר ממה הוא מובנה, והמראות הצובעות, והנחושת, וששמו אותו, ששם כבר יטפלו בזה. מה זה עושה פה, בפרשת כי תישא, אחרי פרשת שקלים? איך זה נכנס לכאן? אז פה נועלה לשאלה, למה זה לא שם? אבל מה זה עושה? עד כאן, שאלה א' על חלקים. שאלה ב' מעניינת מאוד גם אם נשים לב מה אין. אז זה כלי מכלי המשכן, נכון? כבר סיכמנו, אחד משבעה הכלים, שהם עיקר הבית. למה לכלי הזה אין שיעור? לארון יש כך וכך אורכו, כך וכך רוחבו, לשולחן, לכל אחד מהכלים. ליריעות, לקרשים, אין קרש, בלי מידה. רק לכלי הזה אין מידה. מעניין, לא? והרי כתוב שצריך לשים שם מים. כמה מים? מהי כמות המים שצריכה להיות שם? אני יודע שכשאני בא למקווה, היא צריכה להיות מקווה של 40 שאה. מהי כמות המים הנדרשת לכיור? לא צריך שיכתבו תשובה? שאלה חשובה. גם לשאלה הזאת יש תשובה. והתשובה לשאלה הזאת נמצאת בפרשת פקודי. שוב, הפעם אנחנו עושים מסע דילוגים. כי הכיור שלא הופיע בתרומת יתווה, הוא מופיע לנו כמו שצריך, בתיקון, גם בכניסה, גם בויקל וגם בפקודי. נו, אז מה התשובה לכמה מים צריך? הנה פסוק מפורש, מעניין מאוד. אצלנו בפרשה כתוב שמה יעשה הקיום הזה, ורחצו אהרון ובניו ממנו, נכון כך קראנו הרגע, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, מי ירחצו אהרון ובניו, נכון? כדאי לזכור, הקיום הוא רק לקידוש ידיים ורגליים של הכהנים, הוא איננו המקווה של יהודי שנכנס לשם. הוא נועד לקידוש ידיים ורגליים של עובדי המקדש, כלומר של בני אהרון. נפלא. שימו לב מאיפה לומדים כמה הוא גודלו של הכיור, מפסוק שנשמע שונה לחלוטין. פרשת פקודי, פרק מ', פסוק למד א'. ושם כתוב, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. שמענו? משה, הרי רק סיכמנו הרגע שרק מאהרון ובניו. אומרים חז"ל, מכאן לומדים מה צריך להיות כמות המים של הכיור. איך? משה ואהרון טרין, שניים, ובניו מיעוט רבים, שניים, ומזה למדו בגמרא במסכת דברים, כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו, אין מקדשים בו. יפה, אבל למה משה תקוע פה? מסבירים לנו מיד המפרשים, בשבעת ימי המילואים משה היה כהן, והם היו כהנים, מתכהנים, ולכן היה צריך בשבעת ימי המילואים ארבעה כהנים. תשימו לב לתופעה פלאית, שמודגשת בתורת החסידות, תופעה פלאית. מצד אחד הכיור הוא הכלי היחיד שהוא לא להשרות שכינה, אלא להכנה. הוא לא מוזכר בכלל בפרשת הכלים. מאידך אין עוד כלי בכל המשכן. שכשישאלו לדורי דורות, תגידו לפי מה נקבע השיעור שלו, תהיה התשובה, משה. אתה לא רואה שמשה צריך לקדש פה ידיים ורגליים. מתי משה קידש ידיים ורגליים? בשבעת ימי המילואים, נגמר. רק בקיר מופיע משה. תופעה מעניינת מאוד. כלומר, אין שיעור, השיעור הוא על פי משה ואהרון ובניו, דבר שהיה רק בשבעת ימי המילואים, הערה בסוגריים. הכיור הוא רק הכנה, נכון? גם שבעת ימי המילואים היו הכנה. נגיע עוד מעט לנקודה הזאת. זו נקודה מעניינת מאוד. אתם מתחילים לשים לב שלכיור יש בעצם שני אופנים, שתי קצוות, שתי תכונות. מצד אחד הוא מאוד 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 מיוחד, נצטרך עוד מעט להבין עד כמה. מצד שני הוא הנמוך של כולם, הוא רק הכנה. הוא אגב ממוקם בכניסה לאוהל מועד ככה דרום הקצת לפני שנכנסים. כי באמת צריך קודם כל לקדש ידיים ורגליים, הוא אפילו, הוא כאילו באמת לא חלק מהכלים, אבל כן כלי. וכן הלא חלק הוא זה שאת מידתו במקום להגיד פשוט מים 50 ליטר. מה יש? אומרים לי כיכר כסף, אומרים לי 40, אומרים לי הכל, אי אפשר להגיד כמות מים? מים לפי משה ואהרון ובניו. ושאלה האחרונה, בתוך עולם מופלא של הדברים האלה של הכיור. גם זה קשור לאותם דברים. בתחילת פרשת פקודי מתוארים כל הדברים שעשו מנחושת. והכיור הוא נחושת. הכיור הוא נחושת וחנו נחושת, נכון? כמו שראינו. ובתחילת פרשת פקודי בפרק למד ח' בהתחלה, בפסוק כ"ט, כתוב שם, הוא נחושת התנופה 70 כיכר ו-2400 שקל. זו הכמות הסך הכל. נכון שכך כתוב? פסוק הבא. ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד ואת מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת. וגם הפעם אנחנו לא עוסקים במה שכתוב אלא במה שלא. חפשו את הכיור אין. שכחו אותו בבית, כלומר שכחו אותו מחוץ לבית. עוד פעם עם הכיור הזה. לא רק ששכחו אותו בפרשת תרומה, גם שכחו אותו במניין כמות הנחושת. הרי עשו אותו מנחושת. אז למה הוא לא מופיע? ב-2400 שקל ו-70 כיכר, מה לא מגיע לו? לא מגיע לנו לדעת? העלימו? גם על השאלה הזאת עונים הראשונים. הרבנן שואל את השאלה ועונה תשובה שאיתה נתחיל את הכל. הרבנן עונה, ודאי שהוא נחושת, אבל הוא לא מה-70 כיכר ו-2400 שקל. הוא מחשבון נפרד. מאיזה חשבון נפרד? והוא מפנה אותנו לפרשת ויקהל. הבטחתי לכם שהפעם עושים טיול שנתי. הוא מפנה אותנו לפרשת ויקיע לפרק למדחת פסוק ח', ושם כתוב, היעס את הכיור נחושת. ואת כדור נחושת, סליחה. במראות הצובעות אשר צבעו קצח אוהל מועד. נו, אם כן, הכיור בא מאותן מראות צובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. אז הוא חשבון נפרד, פתחו לו חשבון בנק נפרד. אז עוד פעם, יש כל כך הרבה נחושת במשכן, ולכיור יש חשבון בנק נפרד. הוא בא מהמראות הצובעות. כאן אפשר להתחיל הכל. וכאן לוקח אותנו אברבנאל בכינון ישיר למדרש שכולנו זוכרים וכדאי לחזור אליו, אולי כבר מהגן. רש"י אומר אותו שם לפרשת ויקהל, אבל זה כל כך מחובר למיקומו של סיפור הכיור, לכל ביחד. רש"י אומר שהמראות הצובעות האלה הביאו אותן בנות ישראל בידן. בתוך פרשת ויקהל שם במקום רש"י מביא את הדברים. בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות. נו נו, לא נשמע כל כך טוב. הם דברים יותר מתאימים פה, בבית ספרנו. ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. היה מועץ בהן משה מפני שעשויים ליצר הרע. שימו לב לקיצוניות. לא מתלבט, מועץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבים עליי מהכל. מאיזה כל? מכל מה? שעל ידיהם האמינו אנשים צבאות רבות במצרים. אנחנו שלמדנו להתבונן קצת ברש"י, שמים לב שרש"י לא אומר לפני כן נדרש אגדה ולא רבותינו דרשו, למרות שכל זה מפרשת פקודי בתנחומה. רש"י לא מביא את זה מעצמו. הוא רואה את זה כפשוטו של מקרא, את המושג מראות הצובעות. הוא רואה במילה צובעות לא רק נשים שעומדות בתור כדי להביא את תרומתן, כמו שרואה אבן עזרא והפשטנים, אלא אלה המראות שמהן העמידו את צבאות השם שיצאו ממצרים. צבאותיי, צבאות ישראל, והוציאי אותן. כשהיו בעליהם יגעים בעבודות פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה, ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת, רש"י מדהים, הוא היה יכול להביא רק מדרש קצר ולזכור, אבל הוא מביא את הפרטים האלה, ומראה איך השתמשו ביצר הרע, מה היה הפטנט, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו מדברים ואומר, אני נעם ממך. רש"י עשה את הנוחתת, פה הוא עצר, במדרש כתוב, אמר לה, אני נאה ממך. המדרש ממשיך את זה, אבל רש"י עשה איתנו ככה הנחה. ומתוך כך מביאות לבעליהם תאווה, ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, שנאמר תחת התפוח עוררתיך, שמה חבלתך עמך, הזך המוות אהבה. זהו שנאמר במראות הצובעות, ונעשה הכיור מהם. אז איזה המילה צובעות על פי רש"י פירושו? מקימות צבאות. צובעות, מקימות הצבא. מייסדות צהל. מייסדות צבא הגנה להשם וצבא הגנה לישראל. מייסדות הצבא, הצובעות. אשר צבעו פתח אוהל מועד. נדמה לי שכשחושבים על הכל ביחד פה, יש כאן דבר פלאי. זה שוק צובעות. משה מואס במראות הצובעות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא רק שאני לא מואס, אלא הם חביבים עליי, נו, מהכל. אז אם הם חביבים מהכל, תעשה מהם את הארון. ומה כתוב פה? כתוב פה דבר מופלא. איך אמר סורנו? למה זה לא הוכנס בפרשת רומה? כי כל עניין המשכן זה איך משרים שכינה במשכן. התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו שכינה בתחתונים. בכל פרשיות המשכן, הזכרנו את זה כל כך הרבה פעמים. והנה עכשיו רבי עובדיה ספורן מזכיר את זה. הפעם אני רוצה להתמקד בנתאווה. עצם השכינה בתחתונים, מזה נובע כל הציווי של לקחת זהב, כסף, נחושת, צמר, ארגמן, תולעת שני, להשרות שכינה בכל הגשם, בכל החומר, בכל המטריה, בכל המציאות. עכשיו מגיעים לדבר חדש. האם מביאים גם את התאווה עצמה? אני מבין שמביאים את החומר. עברית שלנו, נגיד את זה קשה, כמה נמוך אפשר לרדת? זה הדיון של משה. אני מבין שצריך להשרות שכינה בתחתונים. ברור, זה כל המגמה של המשכן. להמשיך את הבריאה, להשרות שכינה בתחתונים, געדן, דיברנו את זה לתרומה ותצווה, וצריך לדבר על זה יום, יום, כל החיים. זה מגמתנו. עד איפה? והשאלה היא לא עד איפה בכמות. השאלה היא, הרי יש משהו שענייננו הוא לכבוש את היתר. מה, תאם? הכל צריך להיכנס. זאת שיטת הפאור להבין, שהכל נכנס. יש פה משהו שהוא לא יאמן. הזכרנו פעם את הבעל שם טוב שאומר, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. והבעל שם טוב מסביר את המושג שגיבור הוא זה שכובש את מה שהוא באמת יצרו. בחיוך אמרנו פעם, חלש הוא זה שכובש את יצרי. גיבור הוא זה שכובש את יצרו. אבל בעומק הכוונה היא הרבה יותר. כשאתה נכנס למלחמה, יש הרבה גבעות שיורות עליך. ואתה צריך לדעת למקד. זה לא חוכמה לכבוש את מה שלא קשה לך לך. אני מכיר אנשים שיודעים להקפיד על זמן. אני מסכים לנקודה של הווי שאני יודע. והם באמת בסדר, והם גם יודעים נורא לתת מוסר כשאתה מפספס על זמן. ואני מעריך את זה. אבל אל תכעסו. לפעמים יש לי תחושה שגם אם הם ירצו, הם לא יכולים לאחר. זה לא ממש יצר שקשה להם. יש יצרים יותר קשים. במקרה הזה, לי זה יצר קשה. זה לא חוכמה לראות לגבעה שלא שם האש ממוקדת. גיבור, אתם יודעים מה פירוש המילה גיבור? זה אחד שנכנס עם הטנק ושואה, אבל הוא יודע לאן לראות. זה העומק של דברי הבעל שם טוב נמצא פה עכשיו. הוא יודע איפה התאווה שלו. והתאווה שלו, התאווה הכי תאוותית, מראה, אני נעם ממך, התאווה, התאוותיות הזאת, התאוותיות הזאת, היא מה שמגלה לו במה הוא צריך לעבוד את השם. זה הססמוגרף. זה המד שלפי הוא יודע, לפי הוא יודע מה יעבוד את השם. כי הקדוש ברוך הוא לא שם אותי פה כי צריך עוד כמה קילו של מצוות. אלא כי צריך להשרות שכינה בתחתוניים. ולכל אחד יש את העיבוד שלו. את התאווה שלו. שם תבוא לידי ביטוי עבודת השם. פעם לא הבנתי את המושג מראות הצורות. עד עכשיו הבנתי, גם עכשיו שסיפרנו, שהכוונה היא שהם העמידו המון המון אנשים, נכון? כמו צבא. כמו צבא, צבא של נמלים, צבא של דבורים, צבא של יהודים. מה ההבדל בין חייל לבין עובד? אתם יודעים מה ההבדל? אחד. החייל, ועל זה שואל לצבא. פעם אמרו שהצבא שואל לקיבתו. שטויות. תגידי מה שואל לצבא. אדם בא לעבודה, הוא עובד, והוא זכאי לכל הדברים, והוא חייב בכל הדברים, דבר אחד הוא ודאי לא מוכן. למסור את נפשו. הוא רוצה לחזור הביתה. חייל בא לצבא על דבר אחד מתחייב. עד 120 שנים טובות לכולנו שנצא לשלום ונשוב לשלום לכל החיילים שלנו יחזרו לשלום במהרה. חייל מתנדב לצה"ל כי הוא מוכן למסור את נפשו. חיילות היא מסירות הנפש, טבעית. כשיצאנו ממצרים, הפכנו לעוד משהו עם תואר נוסף. לא רק בנים, לא רק עבדים, חיילים. זו התקבלת עול שאני חייב, ואני עושה את זה לא כי הבנתי, אלא כי המפקד אמר לי. ואם אני עושה אחרת, אני עריק. המפקד אמר לי, ולכן אני עושה את זה, ואני מוכן למסור את נפשי. יכול להיות שיש מקצוענים הרבה יותר טובים ממני. כשאני ישבתי על הטנק, ידעתי שכל אדם שני הוא מקצוען הרבה יותר ממני. אבל אני אחר. רק אני. ובגלל זה מראות הטובות, חייל אמיתי הוא שיא קבלת העול. שיא קבלת העול הוא למסור את נפשך, זאת אומרת למסור את התאווה שלך לעבודת השם. הבנתם מה זה גיבור הכובש את איתו? נכון, הכיור הוא רק הכנה. משה רבינו ראה את זה במאס ואמר, ודאי שצריך שתשרה דירה בתחתונים, ברור, אבל צריך לרחוץ את האבונות באופן שלא נהיה שייכים לזוהמה הזאת בכלל. והקדוש ברוך הוא אמר לו, ההכנה הזו של הירידה שלי, שלי, למקום הכי 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 נמוך בעולם, ושם לנסות להפוך את התאווה הזאת לקבלת עול ולהיות מזה צבא. זה חביב עליי, תשמעו מה פירוש מהכל, זה חביב עליי מהעבודה במזבח ומהעבודה במזבח הכתורת ומהעבודה עם ארון עשי שיטים ומהעבודה בלחם הפנים ומהעבודה עם המנורה. כי לשם מה נברא האדם? לשם ההכנה. שם במקום הזה נמצא שיח הבינות. אתם יודעים מהי כמות המים שצריך בקיור? לפי משה ואהרון ובנם. את הכוח למסירות נפש הזאת אי אפשר לקמת ולהגיד 30 כיכר, 2 קילו, 4 ליטר. את הכוח למסירות נפש הזאת לדורי דורות מקבלים לפי משה ואהרון ובנם. זה הכלי היחיד במשכן שכתוב עליו כאן משה קידש ידיו ורגליו. אנחנו תופסים את הסיפור למה זה נדחה מפרשת תרומה, הבנו. נגיד למה זה מפרשת כתיסה. עוד יהיה לנו שבוע בעזרת השם לעשות מכתיסה. כבר אמרנו פעמים רבות ששמה של פרשה מעיד על כל תוכנה. כתיסה זה לא רק כי תספור, זה לא רק כי תקבל. איך שאלו חז"ל? כי תישא את ראש בני ישראל. במה תרום כי תישא קרנם של ישראל? מי ממה עושה כפרשת כי תישא? ואיך אפשר לרומם חצי שקל ולהביא ממנו את קורבנות הציבור? ואיך אפשר ללכת הכי נמוך ולשאת את זה לגובה שאי אפשר לתאר אותו? ואיך אפשר להגיע עד לעגל ומשם לעלות למעלה, 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 למעלה? סיפור הכינור עבר מפרשת תרומה לפרשת כתיסה כדי ללמד את משה שיעביר את כוחו לנו שנדע. קבל, אלו חביבים עליי מן הכל. יום טוב, שבוע טוב, שנזכה באמת, 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 להשרות דירה בתחתוניים עד לשם.